della chissà, quindi non di quella rottura. I sogni della panamica della chissà, con il nome, ma non quello che la nostra.
Il manome c'è la qualificazione, la prima è matta tu. מסוקים, מסדרים על מחלקות. אז וגם יש פסוקים שאומרים מתי יתבוא הגאולה, 70 שנה. בבית שני אין לנו פסוקים, אין לנו דברים מפורשים, וגם אין לנו ידיעה מתי מסתיים את גלות בית שני. אומרת הגמרא,
מה אני?
אז הגמרא אומר שהראשונים עיקר החטא שלהם היה הגלוי, דיברנו בפעם הקודמת, שעיקר מעלת בית ראשון היה לבטא בחיים, לבטא בפועל, הזיכוך למעשה, כיוון שזה היה עיקר המעלה של בית ראשון. ולכן גם הבעיות היו בזה, אפשר לסמן, אבל זה לא התבטא, לא בא לידי ביטוי בחיים, במעשה. אז לכן, כמו שאמר, שאין דברים בגלוי, כן, גם העונש התגלה. העונש, זאת אומרת, כל החורבן, כל תיאור החורבן הוא סביב דברים נגלים, זה דבר שאפשר לסמן אותם בעולם הנגלה, בעולם הנראה לעין. אבל בית שני, הנושא לא היה, הבית שני לא היה בזכות המעשים, בזכות הזיקוף, אבל בזכות דבר נעלם, מה שקראנו הכלל, כנסת ישראל, דבר נעלם. ולכן גם החטא היה ברובד הנזכר ממנה. לכן גם לא נתגלה קיצר.
ומה הקשר? למה אם החטא ברובד הנעלה, אז לא נתגלה קיצר?
אני אומר ככה שכאשר יש בעיה בביטוי, אני יכול לומר, בואו נתקן את הביטוי, בואו נתמודד עם משהו שאפשר לסמן אותו בזה, להגדיר מה הבעיה למעשה, ומילא איך, מה יזכה, מה יתקן את זה. אבל כשאנחנו מדברים על משהו יותר פנימי, אז יותר קשה לתאר לתאר מה יוביל תהליך התיקון של משהו שיותר נעלם, יותר נסתר. אז גם התהליך התיקון הוא יותר נעלם ונסתר.
מהבחינה זה משהו שאתה בכלל תיקון שהוא מסתר אותו, קשה יותר.
כאילו עם ישראל לא מכיר בעובדה שיש דבר כזה שנקרא עם ישראל. כאילו עם מתכחש לזה, אין דבר כזה שנקרא עם ישראל, כנסת ישראל. זה בעיה ענקית. זה נעלם, עוד עבודה, לא מתנכרים לזה. זה לא בעיה במעשים, שהוא לא שם ציצית, גם עם השקלים, זה דבר כזה שניתן על ישראל. זה לא שבסוף צריך לשקם אותו. זה לא שיקום פרקטי. מפרק חמישי, מרן עוזב את בית ראשון, כמעט לגמרי. כמעט לגמרי מדבר על חורבן בית שני, כיוון שזה הנושא שלנו. הנושא שלנו זה הגלות האחרונה. והשקות האחרונה היא גלות בית שני. וכשאנחנו נבין יותר את השורשים של חורבן בית שני, אנחנו יותר מבינים למה הגלות הייתה כל כך ארוכה, מה התפקידה של הגלות, וזה הנושא הראשון של הספר. אמר בי יוחנן, מאוד יפתיב, אשרי אדם מפחד תמיד. קמצו בר קמצה אחריו ירושלים, הרגול הרגול אחרים תרומן, כך שאתה מכירים בעיקר. קמצו בר קמצה אחריו ירושלים, אני חושב שאתם מכירים את הסיפור. אז נדלג על תוספות. תוספות קשיא, תוספות מקשים, פרק הרואה. אמר חזה להו גברא, דר מפחד. ואמר חטא, דכתיב, פחדו בציון חטאים. ופרי נקרא דאחה. אמרה שואלת, הרי כתוב, אשרי אדם מפחד תמיד. ומוקי לה, אדוני תשכח תלמודו וחוזר על משנתו תמיד. ככה אומרת הגמרא. לכאורה, מה זה קשור לנושא שלנו? קוראים אותו ספורט, הרי מה שהגמרא בעצם מראה זה ברכות, ששם המפחד תמיד הכוונה בעניין התורה. אז מה זה קשור עכשיו לסוגיית קמצא בר קמצא? לא מדובר שם על לימוד תורה ולא על שקידת התורה, גם זה קשור. אז התוספות שם במסכת ברכות, בסרט גיטין, סליחה, מתרצים שגם זה קשור לתורה, שזה שמעליבים בן אדם זה בגלל שחסר יראת שמיים, חסר חרדה מהעונש, מהדין האלוקי, ולכן יש בזה, לכן זה כן קשור. שואל המערד, תימא עדיין קשים, קטי קשים. אבל אליהוק מיינתם קרא, די גגמה, שלא יותר ברוב טובתו ושלמותו לבייש אדם, ולשיטתכם התוספות. אז למה זה לא כתוב מפורש בגמרא? מסכת ברכות? בגמרא תגיד מפורש, שאשרי האדם מפחד תמיד, זה לא בטח בדברי תורה, אלא בכלל כשהאדם מבייש, מתנהג בצורה לא יפה כלפי הזולת, מתוך ביטחון עצמי מופרז. אז למה לא, למה הגמרא לא אומרת את זה? לכן, אומר המהר"ל, נראה שבעיקר הלוקה של קדם. ודאי באותה שעה חוטאים לי. די לא חטאו, לא חרב בבית. בשביל אחר צריך לפחד שמא יבוא עונה אחר שכתיב קרא. וכך פירושו. מה נכתיב אשר אדם מפחד תמיד? ודאי פירוש הפסוק אשר מפחד תמיד, כמו שהגמרא אומרת, קרא ירא בדברי תורה. הייתי כאן ראיה, כי כשם שיש לו לפחד מדברי תורה שלא ישכח אותם, כך יש לו לפחד מחטא הדור. אשר יראה שהם חוטאים וידאג שלא יבוא קורנות ואין לעשות מעשה שאפשר לבוא ממנו קצרה. זאת אומרת, הפסוק אשר אדם מפחד תמיד, הכוונה, אדם צריך להיות מלא דאגה. דאגה ממה? דאגה מהתורה, דאגה מהעוונו, דאגה מעבירות, להיות אדם דואג. וזה הנושא של המהר"ל. לכאורה עדיין, מה העניין יש לו דוד מנחה את הדבר שלא ישכח דברי תורה? יכול להיות שתי דאגות שונות. זה דאגה מהבנות וזה דאגה שכחת התורה. לא, מה אמר שפיר מה יתראה? כי טעם אחד לשניהם, זה באמת אותו שורש. מה שאמר לו, גבר החטאת, טעם הדמילתא. שכל המפחד סימן שהוא בעל חטא ובעל חיסרון, ואינו שלם בני אחר, לכן הוא מפחד. כי הדבר שהוא שלם, בני שלמותו, אינו מוכן להפסד, ואינו מפחד רק מי שאינו שלם. הוא מוכן להפסד, הוא מפחד. הוא שראה על אותו אדם שמפחד, אמר לו חטאת. כי החוטא אינו שלם, הוא בעל חיסרון, הוא מוכן להפסד. אבל השלם אינו מוכן להפסד, אינו מפחד. פריך, אשר אדם מפחד תמיד, מוקלע בדברי תורה, כי התורה של אדם אי אפשר לקנות אותה בשלמות, כפי שדברי תורה עומדים מוכנים להשתתח, כי האדם הוא בעל גוף, ואינו קונה חוכמה שכלית שהפך הגוף, עד שאין לו כדי גמור, בדבר הזה ידוע, כמו שאמרו ספרי ידיעה, דברי תורה קשים לקנות, וקלים להשתתיע לה. אנחנו מקמין הנהג דקטיב, אשר אני מפחד תמיד בדברי תורה. שאין אדם בתורה כעניין בשלמות, הדבר הזה ראוי לו לפחד. ולא מקמין הנקרא בחוטא שיש לו לפחד, להשריק תי, אך נדולה לו בחוטא כלל. כל מקום, מה הייתי ראייה מאף כלל, יש לו לפחד כאשר הוא אינו שלם, יש כאן חטא. הוא מפחד על ההפסד, שרקע בתורה הרי, וזה שאין התורה כעניין בשלמות, וזה ראוי לו לפחד. וכך, באותו דור, באותו זמן שלו שלמים, היו חוטאים, היו דור צדיקים שבדור לפחות מחטא הדור. כלל הדבר, מה הייתי ראה שמפחד מחטא הדור, הוא מפחד אשר מפחד תמיד, ומה הראי בדברי תורה שלו לפחד, הכנה לפי חטא הדור, יש לו לפחד. אז אומר המהר"ל שהמפתח, או הכותרת לכל הסוגיה, זה הפחד מלשכוח דברי תורה. ושם הכל מתחיל. אשר אדם מפחד תמיד. מה זה אשר אדם מפחד תמיד? זאת אומרת שאדם יודע שאף פעם הוא לא יכול להשיג שלמות בתורה. כי הוא בעל גוף. וכיוון שהוא בעל גוף, העולם הרוחני תמיד יהיה נבדל ממנו, תמיד יהיה רחוק ממנו. יש מרחק תמידי בינינו לבין התורה. אנחנו חומריים, התורה היא רוחנית, ולכן קשה לנו מאוד לרכוש את צורת החשיבה של התורה, את הידיעות של התורה, שהעולם הרוחני של התורה יהיה חי בקרבנו. המודעות הזאת לפער בינינו לבין התורה, אשרי אדם שמודע לפער.
כן.
למה
הסיפור לא מעבירים את הסיפור בעלת פנים,
שזה לא ראיתה לכולי הלבנת
פנים, שזה לא
ראיתה לכולי הלבנת. כן, כי הגמרא לא אומרת את זה. הגמרא אומרת בדברי תורה, הכוונה שהוא שוכח את התורה. זאת אומרת ש... כן, סליחה.
למה זה פחד? כמו יראה?
פחד, פחד, פחד. זאת אומרת שיש פה משהו שהוא כל הזמן מדאיג. פחד זה דאגה. וכל הזמן זה דאגה מתמדת שיש מצב פה לא... המצב הוא לא בסדר, המצב הוא לא תקין. כשאדם נמצא במקום הלא נכון, מקום לא נורמלי, הוא מפחד. אם אדם נמצא במקום טבעי, מקום שהוא מוכר, מקום הנורמטיבי שלו, זה לא מפחד. זה אדם מפחד, הוא נמצא במקום לא מתאים. אדם נמצא בסביבה שהוא לא מכיר, ארץ שהוא לא מכיר, אנשים שהוא לא מכיר, מפחד. זאת אומרת, המצב הנורמלי של אדם, של יהודי, זה שהסביבה שלו, העולם המושגים שלו, זה העולם הרוח. זו רק החשיבה שלו. זה העולם, זה הסדר הנורמלי שלו. אם אתה לא שם, זאת אומרת, במצב לא נורמלי. אז זה מפחיד, אמור להיות מפחיד מאוד. אתה נמצא במצב שהוא לא המצב הנורמלי שלך. והבעיה מתחילה שאנחנו שוכחים מה המצב הנורמלי שלך. אבל זה נאמר, אשרי אדם מפחד תמיד, זאת אומרת שהבעיה הייתה בבית שני, כמו שהגמרא מדברת פה, שעם ישראל שכח מה הם החיים הנורמליים שלו, איך הוא אמור להיראות. אם הוא היה זוכר איך הוא אמור להיראות, הוא היה מאוד מפחד, כי הוא היה רואה שהוא לא, אנחנו נמצא במקום הלא נכון. זה מאוד מפחיד. אדם נוסע במכונית ולאט לאט, הוא אמור לנסוע לתל אביב, ולאט לאט כל שהזמן עובר הוא יותר ויותר שם לב שמשהו פה לא מוכר, הוא מתחיל לפחד, כנראה טעה בדרך. אתה תפתח את העיניים, אתה מתחיל לראות שמשהו פה לא נראה בכלל בתימון של תל אביב. אתה פתאום מגיע למשהו שנראה די בריא כזה, עם חולות וזה. אתה מבין שזה כנראה שאתה לא מקום ולא נכון. הוא מתחיל לפחד. דאגה, אני דוג, איפה אני נמצא בעצם? חמור להיות. ובבית שני, לא הייתה מספיק ערנות. לדבר רגע, איבדנו את המקום, שכחנו מי אנחנו. והנושא יהיה, הנושא של פרק ה', זה שעם ישראל שכח את זהותו, שכח מיהו. לא שם לב שהוא לא חי את החיים הנורמליים שלו. והיה ראוי שיפחדו, היה ראוי להיות לפחד, ולא מפחדים. היה ראוי שכל התלמידי חמים, הצדיקים, אנשים שאינם בראשיהם, יעלו, יסמנו סימונים, זה מפחיד, זה לא אמור להיות, אנחנו לא במקום הנכון. צריך להתעורר, הם לא עשו את זה. זה חטא עקרוני של שכחת הזהות.
אשרי אדם מפחד תמיד, אז יהיה לאשרב זה רק בתקופה הזאת של חטא...
אז כשעומדים מול התורה, כשאדם אומר, אני לא יודע את כל התורה. זאת אומרת, זה לא העולם שלי מלא. אז אשרב, אשרב שהוא דואג על זה. כי הוא מבין שזה לא מצב נורמלי. או אם אדם חוטא, אז זה לא מצב אידיאלי, זה לא אשרי, אבל לפחות הוא שם לב שהוא בבעיה, זה כבר התחלה טובה. מפחד. אדם מפחד זה סימן טוב. זה סימן שהוא מודע לירני, הוא מודע, אם אדם לא מפחיד. אם הוא לא מפחד זה מאוד מסוכן, זה מאוד מפחיד אם אדם לא מפחיד. הוא הולך, יכול להיות שהוא הולך על איזה מקום מסוכן מאוד, והוא לא מפחד, והוא לא יודע שעוד רגע הוא לא מפחד.
בגלל
שיושבים
את התורה
בשלמות,
אז כל הזמן אנחנו
צריכים לתת. כן. העובדה שאנחנו לא חיים את החיים הנורמליים שלנו בצורה מלאה, אנחנו צריכים לדאוג להיות בדאגה, זה אמור להפחיד אותנו. אבל זה הפחיד במובן הזה שאנחנו לא נמצאים במקום מאותו נורמלי, בסדר הטבעי שלנו.
המצב
הנורמלי
שהרב אומר,
זה שהרב
מתכוון לראש
השנה? שלם זאת אומרת, שאתה חי חיים נורמליים, אם אדם אין לו יד. הוא קם בבוקר ולא מוצא את היד שלי. אז הוא אמור להתחיל לפחד, רגע, אני לא מוצא את היד שלי. ואיך אפשר? אפשר להמשיך ככה. אז אם אדם קם בבוקר, והוא לא זוכר מסכת בש"ס, אז הוא עוד בלי יד. כי שואלים אותו שאלה, הוא שואל את עצמו, הוא לא יודע, אז הוא בלי יד. זה אומר, זה, ככה אדם צריך לחיות. ככה הוא משהו לחיות. ובוודאי, בוודאי שבחטאים, זאת אומרת שאם מלבינים פנים ואנחנו לא שמים לב, עם ישראל קם בבוקר ואין לו יד, הוא לא שם לב. עם ישראל קם בבוקר, מלבינים בן אדם ברחוב, בציבור, ואף אחד לא מתרגש. זאת אומרת, אנחנו לא שמים לב שאיבדנו ידיים ורגליים בדרך ואף אחד לא מתעורר. זה לא נורא, זה מצב נורא, זה הכותרת. עיבוד הזהות. עיבוד הזהות, זה הסכנה הגדולה ביותר, כי אתה לא שם לב שיש לך בעיה. והכי גרוע.
בעצם הראינו איך הכל נכלל תחת אשרי אדם, כשאתם לא עובדים לתורה, כי זה הכל מה שאמרנו. זה הכל לא עובדים לתורה.
זה מה
שאני שמור לדעת.
כן.
כן.
אבל עכשיו זה לא מהסוף של הפסוק? מקשה לי פה יבוא לכל דבר?
כן, מקשה לי בו. זה הצלבה. מקשה לי בו הכוונה שהוא אני לא מפחד. הוא לא שם לב, לא קורא את העיתותים. אז הוא יפחד. כולם נורות הזרה. הוא לא נותן את הלב. הקמצא ובקמצא חרבה ירושלים. קשה. אנחנו רואים בגמרא שיש פה שלוש חורבנות, ירושלים, תורמלכה וביתה, וכל חורבן מסיבות אחרות. למה חורבן ירושלים לפני עצמו? חורבן ביתה עצמו. למה נחרב הכל? כן, זה החורבן, ירושלים, נבואה שירושלים נחרבה, זהו, הכל נחרב, נגמר. עוד קשה, למה זה שחרב תורמלכה ופיל תרנגול? אין ספק, תורמל גדול כזה כמו תורמלכה, שזה הר המלך. כל עם שהגיע שם לא במקרה, שקה דריספק חרב ביתה, לא במקרה. כל שכן ירושלים, עיר הקודש, מחבר קמצא וקמצא זה לא במקרה. דף. כדבר חמים עמוקים מאוד מאוד. כאשר ישראל בארץ, היה יישוב הארץ בשלושה דברים. הראשון עליון הכל, השכינה השורה ביניהם. אין לך יישוב כמו זה. כן ספק, כאשר השם יברך שופן ביניהם, מתברכים ביתנו מתם. בעיני השם יברך בה מראשית שנה ותחיל שנה, תכתיב בקהל את השם דורש לך. השני, כי היה בארץ ריבוי עם מאוד. השלישי, שהיה יישוב הארץ בדרכים גדולים וחזקים. אלו הם שלושה יישוב הארץ. ראשון, כאשר אין הארץ מדבר, שיציאה, וזה כאשר אין השכנה השם יברך בה, וזה תרחת. שני, ריבוי עם, ושלישי, כאשר היא יושבת בדרכים גדולים. תמצא שהזכיר את שלושה דברים, אתם בארץ מעני, חזק הרפא, המאה תורה, כנגד הריבוי המשבה. אמר את התורה אמרה אמרים, מוכנים יוצרים כנגד הפרחים, אבל אמרה, כולו שתורה ביישוב הארץ, מבינות פרוצים של הארץ, וחזר ואמר, מארץ השמנה, נגד הברכה של הפרח. אחר כך שם נחרבו, שלושה דברים זה אחר זה. התחילה חרב ירושלים צדקה השכינה, חרב בית המקדש לא הייתה ברכה, אין להאריך, ורשו חזר עושה חצותה, שמחרות בארץ של בית המקדש כדי כאדם. אחר כך חרב תורמלכה, ושם היה ריבוי סוף שנמצא שבעים עיירות ילניים, כמו שמספר בגיטין. תורמלכה למלך הוא שיהיה לרוב העם, ברוב העם ולכן. אחר כך ביתה, שהיה כרך גדול ותקיף, שהיה בארץ. כאן נקרא כרך ביתה. במקום נשאר שהיה כרך ביתה, נחרב ונחרש, כמו מיליון מקומות. אמר כי כל אחד נחרב על ידי עניין הראוי, בשביל שנאת חנה נחרב ירושלים, ועל ידי בית המדע של ראשונה עשה כל איש אחד, ועכשיו בית המדעי אחד, לא רושב לבנות כל אחד במעמד עצמו, בית המדע של ישראל עם אחד, אשר החלוק ביניהם נחר במקום הזה, נעשה לפריד ישראל, וכך, ועל ידי שנאת חינם של קמצא, נחרבה העיר את המקדש. אני אומר המערב שאנחנו עוסקים עכשיו בחורבן ארץ ישראל, כלומר, חורבן הלאומיות, הלאומיות הישראלית נחרבה, זה בעצם חורבן בית שני, הלאומיות הישראלית התפרקה ונשברה. הלאומיות הישראלית מורכבת משלושה מרכיבים. קודם כל היא צריכה להיות בארץ. הלאומיות חיה בארץ. והלאומיות של עם ישראל, המרכיב הראשון שלה הוא קודם כל שאלוקים. להבדיל משאר העמים, אצלנו כל הקיום הלאומי וכל הדריכה הלאומית, הכל בא משמיים. אין לנו כוח לאומי מעצמנו. זה ההבדל היסודי בינינו לבין אומות העולם. שלנו אין מעיין לאומי ארצי. כל ברכת הלאומית, כל החיות הלאומית שלנו זה בא מהשם. זה בא ממרומים. דבר שני, מתוך זה שיש לנו חיים לאומיים שבאים משמיים, יש לנו רצון לבטא, זה המרכיב השני של הלאומיות הישראלית, רצון לבטא את התוכן השמימי בחיינו. רוצים לבטא אותו. זה המרכיב השני בזהות הלאומית, רצה הכבוד הלכו לזכות ישראל, הרבה להם תורה ומצוות, רוצים הרבה לבטא, הרבה הרבה ביטויים. המון מצוות, המון חיים, המון המון, המון ביטויים, בשביל זה הארץ צריכה להיות מאוד מלאה וקדושה, ובהמון המון צדדים כדי לבטא את כל מה שהחיים הרוחניים של עם ישראל רוצים לבטא. כך כותב הרחוק למשל באירופה, בשני מקומות, שהרצון לחזור לארץ זה בעצם הרצון לבטא את המצוות בכלים רבים. אנחנו צריכים את ארץ ישראל עם כל עושר שלה כדי לבטא את כל מה שיש לנו לבטא. ברוב העם, הדרת מן, זה ההדר וההופעה השלמה, השירה. דבר שלישי, עם ישראל, במרכיב הלאומי שלנו, של עם ישראל, זה בעצם שיש לנו עקרונות לאומיים שהם, אנחנו לא עוזבים אותם. זאת אומרת, יש לנו רצון לבטא, יש לנו גם מרכיב של עמודי שדרה, כאילו, עקרונות שמאפיינים את העם, עקרונות של זהות. ולאומיות, כל לאומיות, ובוודאי לאומיות של עם ישראל, מתאפיינת בזה שלעם ישראל יש כמה דברים שהם מבררים ומחדדים את עקרונות הזהות שלנו. מעצמנו, שאנחנו מעצמנו אומרים, זה פה דבר שהוא זהות, סוגיית זהות לאומית מדרגה ראשונה. זה עיקרון לאומי. לא כל מצווה הופכת לעיקרון לאומי. לא כל דבר הוא עיקרון לאומי. אבל יש, עם ישראל מוציא מקרבו עקרונות לאומיים. וזה יוצא לדבר שאנחנו קוראים חוסן של העם, ביטחון של העם, כושר עמידה של העם. זה עובדה שהעם מסמן לעצמו כמה דברים שהם זה נשמת הפה, זה העקרונות שלו, וזה יוצר לו חוסן וכושר עמידה וגיבוש זהות, גיבוש זהות. וכנגד שלושת המרכיבים האלו אנחנו בנינו את הזהות הלאומית שלנו על ידי שלושת המרכיבים בארץ ישראל. בית שני מאוד התחדד בו, שהתחלת הזהות הלאומית מתחילה מהמקדש, כמו שראינו בפרק רביעי, מאוד התחדד הנושא הזה בפרק ד', שעם ישראל זיהה שסביב המקדש הוא יכול לבנות זהות לאומית. בלי המקדש אין לנו זהות לאומית. הדבר הראשון ששבי ציון באו לכאן לארץ אחרי 70 שנה, הדבר הראשון שהם עשו זה מזבח. זה הדבר הראשון, לבנות מזבח. הגיעו עם קורבנות, הגיעו עם זה, בואו נבנה מזבח. וכל הנושא היה להצליח לבנות את בית המקדש, היו הפסקת בנייה, וניסו עוד פעם, לחגי, זכר ומהלכי, על זה מדברים כל הזמן, על לבנות את בית המקדש, לבנות את המקדש, והנה אנחנו צריכים לבנות את המקדש, כי זה, סביב זה אנחנו בונים את הזהות הלאומית שלנו. ונחמיה בא ומחזק את חומת ירושלים, לירושלים, סביב המקדש, שם, משם אנחנו יכולים לצמוח כישות, כעם. זה היה ברור לכולם שזה מתחיל משם. מתוך כך, זה התפתח. תאו מלכה, ינאי המלך, שהוא בא מהחשמונאים. זאת אומרת, הוא בא ממלכי חשמונאים, מלכים שבאו מהכהנים, ויש איזה רצון לבטא, את החיים. היו בזה הרבה סיבוכים, הרבה בעיות, זה לא המקום להאריך, אבל יש איזה רצון של עם ישראל לבטא חיים מאוד עשירים. תאומה, המון ערים, המון אנשים, המון חיים מאוד עשירים. ובתקופה עוד יותר מאוחרת, התפתח קרב בית"ר, כבר יותר מאוחרת בעצם, שיש דאבה לאומית, יש עקרונות לאומיים, יש עם ישראל לא מוותר כל כך מהר על הזהות שלו, על הגדרה העצמית שלו, הרצון שלו להיות עם, חזק, עם אופי, כמו שהופיע סביב ביתר, סביב מותו של אבא. אומרת שיש כאן בעצם תיאור דרך המפה של המבנה הלאומי שעם ישראל ניסה לבנות בבית שני. זה מה שאנחנו עשינו, זה שלב לאומי שעם ישראל ניסה לבנות בבית שני. והתחלת ההתפרקות הייתה בירושלים. אשר לדקדק לשון קמצא, כי השם מורה על חינוך, שקורא קמצא על שם החינוך והפירוד. וזהו לשון קמצא, כמו בקמץ משם. חכמים, האחים שחלקו, בעל חוף את הרב חלקו, מקמצים, גובים מנת לכל אחד. הנפרד והנחלק מהכל נקרא קמצא. קומץ מהכל. לשון חכמים נקרא החגב קמצא. אונטלוס מתרגל בעין החגרים קמצים. ירד בעין ריבוי גדול. כך נקרא הרבה על שם ריבוי. הריבוי, חילוק וחירוי. הדבר שמתאחד, ישב הוא ריבוי. ולא יתחבר רק המחולק והנפרד. כך נקרא מן אשר הוא מתחבר כמו הרבה קמצא שלו. מחולק. על זה אמר מלך אין לעבוד. פירוש כי המלך מאחד הכלל את שם אחד, ואלו לגודל ריבוי שלהם מחולקים, ואין בהם מחלות. הוא המלך, שהוא מאחד את כן הנמלה, כתוב עליה על הנמלה הצל, שאין לה קצין, הוא מאחד את המחשב הכלל. וכן גם אין לה קמצא, הבדלה של בן חמישה. כרתור הביתה לקמצא. דבר שהוא קטן, נקרא קמצא. כרקונס דבר מועט, לקדמותה נקרא קמצא. מפני שיש בהם קטנות יותר, לכך יש בהם חילוק יותר. כל דבר קטן. מפני כאלו אנשים היו מחולקים בשנאת חינם. רואי שקרא שמם קמצא והקמצא. בבית המקדש השני נחרב בשביל שנאת חינם, ועדיין היה זה על ידי אנשים שמוכנים לחלוק לחילוק ופירוי. קמצא והקמצא חרב בירושלים, כאן צריך את שמם של אנשים נקרא לעניין שלהם, מיוחדים בפירוק ובחילוק. וכך על הבן חרב הבית שהוא לאחדות ישראל לקשר אותם. זאת אומרת שבדור שבו בית המקדש, הקודש, ירושלים, היה שורש שסביבו מצליחים לגבש את העם, לאחד את העם, להבין שאנחנו עם אחד, בירושלים זה מתפרק. יש קטנות, קטנות זאת אומרת, עבדה התפיסה הלאומית. אין תפיסה, אין תפיסה, אין תפיסה לאומית. אין פה עם. אין פה עם. יש פה כל מיני אנשים, בודדים, יחידים, וכל אחד עסוק בעניין שלו, כל אחד עסוק במוצר שלו, אינטרס שלו, רצונות שלו, עבדה תודעת הזהות הלאומית. זאת אומרת שבית המקדש מפסיק לתפקד. בית המקדש תפקד כמשהו שמזין את תודעת הלאום, וזה עבד. אין תודעה לאומית מתה. אין יותר דבר כזה שנקרא עם ישראל. זה מה שאמרנו, צריכה ובית ראשון. אין מלכות, אין מכנה משותף, כן? יש רק פרטים. איך זה קורה? מה עשתה קמצא? מה פישור, מה חיתור? על ידי זה שהיה באותו דור שנאת חינם ומחלוקת, דרך מקום של שנאת חינם הוא כך יורד לחלוק עם החבר ששונא לו. וזה היה כאן שהיה לחמי קמצא. זאת אהבה עצמה, באמת חילוק ותירוד מחלוקת כמו שנאה. זה זה נעשה מחלוק. לכך אוהב הזה נקרא קמצא, שאין התקשרות זה רק כדי לחלוק על אחרים. והפירוד והחילוק נאמר למתחברים להיות אוהבים על זה הדרך. וכך נקרא בעל מחלוקת, בעל קמצא שמחלוקת ביותר, ביותר גרוע. מי שלא מחלוקת, רשם מתחבר מי שבעל מחלוקת, נקרא קמצא. זאת אומרת שקמצא עצמו, הוא לכאורה לא שייך פה לאירוע, הוא לא בעל הסעודה והוא לא בעל קמצא. אבל הוא חלק. למה הוא חלק? כי האהבה, זאת אומרת, הרחמי, הקשרים, היו כולם קשרים שבנויים על יצירת חבורות. זאת אומרת שכל המושג קשר היה כולו מרוכז. הקשר התחיל מאינטרס של פרטים. פרט ופרט יצרו ביניהם קשר. זאת בדיוק הבעיה, אומר לנו. שהקשר לא מתחיל מהעובדה שאנחנו עם, אלא מתחיל מפרטים שיש ביניהם קשר. זו בדיוק הבעיה. איך הגענו למצב של חילוק ופירוד? כי הקשרים היה דבר צירוף לא מובן מאליו. זה לא שיש קשרים כולנו עם אחד, לא, אין קשר, אלא אם יש פה שני פרטים שמחליטים שיש ביניהם קשר, אז נוצר קשר. זאת אומרת, הקשר עצמו הוא מעמיק את הבעיה, הוא רק מחריף אותה, הוא רק מחדד את זה שאם לא יוצרים קשר, אז אין. זאת אומרת שקשר בינינו זה דבר לא טבעי, לא מתבקש. להוכיח אותו, להפך, הדבר הטבעי זה שאין קשר. אם אתה רוצה קשר, זה רק במקרה מסוים עם מישהו אחד, אז זה רק מעמיק עוד יותר את המצב הנורמטיבי הוא שאין קשר. צריך להחליט שיהיה קשר חברתי. זאת אומרת שקמצא הוא שותף לתפיסת עולם, לסגנון חיים, לעמדה נפשית, שקשרים נוצרים בין פרטים כדבר שהוא לא לפי הטבע, כדבר שהוא צריך ליצור אותו, צריך סיבה בשבילו. זה מצב נורא בעיה, זאת אומרת שאין, הקשר הוא לא דבר טבעי. הקשר בין חלקי העם לא קיים. וצריך להחליט שהוא נמצא בין שני פרטים, כי יש להם איזה עניין להיות בקשר. אבל ככה אין בינינו קשר. זאת אומרת, קמצא שותף להעמקת הבעיה, להעמקת החידלון הזה. כמובן שבר קמצא הוא זה שהוא בר פלוגתא, זה שהוא אויב. זה התוצאה, התוצאה הנוראית. נזה נחרב ירושלים עיר הקודש, עניינה לאחד כיסאות. ודווקא בית המקדש השני נחרב לשנאת חינם. וראוי שיהיו אחדות בישראל למקדש שני, שלא היה חילוק בישראל למקדש שני, כמו מקדש ראשון. ישראל הבית ראשון המחולקים, ישראל ויהודה. והמעלה שישראל מקדש ראשון, היא לא הייתה בתחום הלאומי כל כך, אלא יותר בתחום של השארת השכינה. זה מה שדיברנו פרק רביעי. דווקא מקדש שני, המעלה שלו הייתה שלא היו מחולקים לשניים. לא היה מלכות ישראל ומלכות יהודה. מקדש ראשון נחרב על ידי תורות של תומה, שאין השארת שכינה. בית המקדש שנחרב את שנאת חינם ותל אחדות, כי זו הייתה המעלה של בית שני. ויוצא אם כן שהבית שני כאילו סיים את תפקידו. בית המקדש כבר לא מבטא את תפקידו, שמטרתו של בית המקדש הוא תודעת האחדות הלאומית. ואם אין תודעת אחדות לאומית, אז בית המקדש הוא לא נמצא בעצם, לא קיים. עובדה שצריך סיבה להיות בקשר אחד עם השני, כי אנחנו בקשר. בינינו זה סיבה לקשר, ויש ממילא מישהו שלא בקשר איתו, כי להיות בקשר זה דבר צריך לברר, ליצור אותו. זה דבר נורא והיום, בטלה הזהות הלאומית. אם בטלה הזהות הלאומית, תודעת, אז ממילא מה אתה מבטא? עכשיו ככל שיהיה יותר הרבה, זה לא ביטוי של עם. יש שעם מבטא את עצמו, בהרבה פנים ודברים, אבל אם אין עם שמבטא את עצמו, אז יוצא שכל הריבוי זה מה? זה רק עוד יותר סכסוכים ופילוגים, יותר כמות ויותר בעיות. זה כמו שכשאנשים לא רוצים שיבוא הרבה אנשים לאיזשהו מקום. אם אנשים לא רוצים, אז כל אחד שמגיע, זה רק מסבך את העניינים. זה חושב עכשיו גם בו וגם בו, זה רק יותר מסובך. זאת אומרת שההשלכה הישירה של שנאת חינם זה חורבן תומה. כתוב מלכה היה בנוי על זה שיש הרבה, טוב הרבה. למה זה טוב הרבה? כי זה מבטא המון גוונים של ישות לאומית אחת. אבל אם אין ישות לאומית אחת, אז הרבה הזה הוא קטסטרופה. הוא רק מפריע. הרבה זה רק עוד מלחמות, עוד מאבקים, עוד עוינות, עוד אי הבנות. לכן, ההשלכה המיידית היא קורבן. תאומה על ידי
תרנגול ותרנגולתא, חרק תאומה. זה ההגדרה של אהבת ישראל בעצם.
אהבת ישראל, כן. זאת אומרת, הבנה שאנחנו עם שהוא אחד, ששם השם אחד חל בנו. אם אין את ההבנה הזאת, אז זה
הבנה. אנחנו לא רוצים לעשות הקבלה בין תאומה על כאלה בין הדבר השני שאר המה.
ריבוי. ריבוי, הבנים. לא, שם היה בריקת שם המקדש.
לא, לא בית המקדש הראשון.
ירושלים, תור מלכה, ביתה.
אז ירושלים.
זה קצת צבא כאן.
כן, כי זה מסמל את הקשר.
זאת אומרת שיש לנו מכנה משותף, זהות לאומית. אין זהות לאומית, זאת אומרת שבית המקדש כבר לא מבטא זהות לאומית, הקודש כבר לא מגבש טעם.
אז לכאורה אנחנו אומרים שאתם אותו דבר, כלומר.
זאת אומרת, המשמעות היא שעכשיו כל הריבוי הופך להיות רק צבא. כשהייתה זהות לאומית מגובשת, אז הריבוי הוא ברכה. כשאין זהות לאומית, אז הריבוי הופך להיות צבא. לדוגמה, כשיש להגיד קבוצת אנשים שמקימה ביחד יישוב, אז זה שיש כל מיני כישרונות, זה טוב. כי כולנו ביחד רוצים להקים יישוב, יש לך כישרון כזה, יש לך כישרון כזה, זה מצוין, כל מיני כישרונות, תוכל להקים יישוב מכל מיני צדדים. אבל אם הם לא רוצים להקים יישוב, אז באים חבורת אנשים נמצאת במקום אחד, וכל אחד מעניין אותו משהו אחר. אתה לא רוצה להקים יישוב ביחד. אז זה רק יוצר בלאגן, הוא רק מפרים אחד לשני, כי הוא עושה את זה, והוא עושה את זה, והוא מושך פה, מושך לשם, וזה רק מחדד עוד יותר. לפחות אם כולם היו אותו דבר, אז היינו מסתדרים. עכשיו שכולם שונים, הוא רק מחריף את הבעיה. אז תור מלכה הוא כאילו, כשאין בירושלים, אז תור מלכה אומר, הבעיה עוד יותר, רק מחריף אותה, הבעיה יותר נוראית. הברכה הופכת לכלל.
אז עכשיו שבדור שלנו, אז גם החלק של האחדות...
אתה רוצה ישר לקפוץ לסוף הספר.
גם החלק של האחדות וגם החלק של הריבוי אמורים כאילו לצמוח ביחד?
כן. זאת אומרת שכשעם ישראל מרגיש יותר מאוחד, יש לו מוטיבציה להוליד יותר ילדים ולהקים יותר יישובים. אז אנחנו יחסית עם מצב בסדר. יש מה לשפר, אבל יחסית עם מצב בסדר. כן.
איזה שוב פה במרקה?
הרצון לבטא את הזהות הלאומית והמון ביטוי. אז תור מלכה, היו המון יישובים, המון ילדים, המון אנשים, היה ריבוי גדול. ולכן כשהיו מתחתנים, זה היה אירוע. תור מלכה, האירוע זה חתונה. והיו מביאים, מוציאים לפניהם תרנגול ותרנגולת. זה היה המהות, מה תור מלכה בא לבשר, הוא... אז היה הרבה. ברכות, ריבוי ים, ברכה. מוציאים לפני החתן וכלה תרנגול ותרנגול, קרים ורבים מאוד, בסדר? אבל חרב תור מלכה. למה? כי אם אין תודעת אחדות לאומית אחת, אז הריבוי הוא רק, עוד, רק בעיה, הוא רק מפריע עוד יותר. ואם אין תודעת אחדות לאומית, אז אין עקרונות לאומיים משותפים. אז חרב איתה. חרב איתה זה שיש לנו עקרונות משותפים. אבל אין לנו לא משותפים, אז אין לנו גם עקרונות משותפים שאנחנו נלחמים עליהם, אז אין גם עקרונות. מה זה חרבות, מה זה ביתר? שמיד שנולד אחד והם נוטים ארז, מה זה נטוע ארז? משהו חזק, שאי אפשר להזיז אותו. נטיעה חזקה, מושבם חזק, יום חופתם עשו חופה מהם. את מה נותן כוח לעם, מה החוסן הלאומי שלו, של עקרונות. לא זזים, בית נאמן, הארז הוא נטיעה הכי חזקה. פרשת שבוע, שאלים נתן השם כארזים עלי מים. נטו ארז, נטיעה חזקה. וביתר חזק ותקיף אותו בארץ. אבל כאשר אין זהות לאומית, אין תודעה שאנחנו עם אחד. אז מה עם העקרונות? מה זה עקרונות? אני לא מדובר בכם. אין עקרונות לאומיים משותפים. כל אחד יש לו את זה, והוא מחפש את זה, וכל אחד יש לו איזה עניין אחר, ואינטרסים אחרים. אין לו שום עקרונות שאנחנו ביחד כולנו נבקים עליהם. אז ביתר גם מתקורת. זאת אומרת שהכל מתפורר, שהשור, כשירושלים נחרבה לאט לאט, כל השלד הלאומי, כל העקרונות של עם, מה זה עם בכלל מתפורר? כי עם זה תודעת אחדות, שרוצה להתבטא, יש לה עקרונות. לאט לאט זה נפרד. חורבן בית שני זה אומר שמתה הלאומיות. פרקה הלאומית נעלמה. זה נקרא גלות. אין לאומיות ישראל.
ישראל
יכול להחץ
משהו
חוץ
מהקודש?
אם הוא ינסה, זה יתפור לתוך שנים. כמה שנים זה יתפור. טוב, בהצלחה, בסדר.